אני רוצה להספיק היום שני עניינים חשובים שקשורים לפרשת בחוקותיי. השבת זה פרשה כולה, בהר בחוקותיי, אנחנו נדבר על פרשת בחוקותיי. אז בהתחלת פרשת בחוקותיי, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, ונתתי גשמכם בעיתם ונתנה הארץ סבולה ועץ השדה ייתן פריו, והשיג לכם דיש את בציר ובציר ישיג את זרה, ואכלתם לחמכם לשובע וישבתם לבטח בארצכם. ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד, והשבתי חיה רעה מן הארץ, וחרב לא תעבור בארצכם. זאת אומרת, הקטע הזה הוא מתאר את ימות המשיח. זה הסיפור של ימות המשיח. אני רוצה להזכיר לכם שיש מחלוקת בין הרמב״ם לבין הרמב״ן באופן כללי בקשר לימות המשיח, ולפי זה כמובן יש מחלוקת בין הרמב״ם לבין הרמב״ן איך להבין את הקטע הזה שקראתי. בעצם צריך לדעת שיש מחלוקת בין הרמב״ם לבין הרמב״ן לא רק בסוגיה של ימות המשיח, אלא בכלל בכל מה שקשור לגמול העתידי. יש מחלוקת בין הרמב״ם לבין הרמב״ן גם בקשר לעולם הבא, מה זה עולם הבא, ויש מחלוקת בין הרמב״ם לבין הרמב״ן גם בקשר לתחיית המתים. אני אתחיל לדבר קצת על ימות המשיח, אולי אחרי כן גם נגיע לעולם הבא ולתחיית המתים וכו'. אני רק מוכרח להגיד לכם שמה שאני אגיד לכם היום זה ממש על קצה המזלג. כי באמת אני זוכר שהיו שנים שעל העניינים האלה של כל הסוגיות של עולם הזה ועולם הבא וימות המשיח וגן עדן וגיהנום, אני הייתי נותן, זאת אומרת, חוג, הייתי נותן חוג שנה שלמה. הייתי מדבר פעם בשבוע, כמו שאתה חוג ברמחן, בנוף שכן וזה, הייתי נותן חוג על ענייני הגמול, כך קראתי לזה, שער הגמול. אז היום זה יהיה רק ממש סבטח. מה המחלוקת בין הרמב״ם לבין הרמב״ן בקשר לימות המשיח, שזה נובע וזה קשור לפסוקים האלה שקראתי עכשיו? המחלוקת הבסיסית היא בעצם יש מחלוקת כבר בגמרא. הרמב״ם פוסק בפירוש כדעת שמואל, שאין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שיעבוד מלכויות בלבד. מה זאת אומרת שאין שיעבוד מלכויות בלבד? אז הרמב״ם כותב, הרמב״ם נמצא בעיקר בסוף, ממש בסוף בסוף היד החזקה, בהלכות מלכים, בפרק י"א וי"ב, שם הרמב״ם מפרט מאוד את התקופה של ימות המשיח, והאנתזה, הנקודה המרכזית של הרמב״ם היא שאין ניסים, אין עולם של פלא בימות המשיח. זה לא שלא יהיה הבדל בין העולם הזה לבין ימות המשיח. גם לפי הרמב״ם יהיה הבדל בין העולם הזה לבין המשיח, ואני אנסה תכף להגדיר מה ההבדל. אבל ההבדל הזה זה לא קפיצת מדרגה. ההבדל הזה זה לא פלא, זה לא נס, זה לא דבר שחורג מדרך הטבע. אתם יודעים מה? אולי זה קשור באמת, גם אם אתם זוכרים, דיברנו הפעם על הסיפור של אברהם והמלאכים, ואמרתי לכם כבר שהרמב״ם לא מאמין שאלה היו מלאכים. הרמב״ם לא מקבל את הגישה של רש"י, את הגישה של חז"ל, שירדו שלושה מלאכים. הרמב״ם אומר, עזוב אותי, מלאכים יש בשמיים. בארץ יש בני אדם, ומלאך לא נהפך לבן אדם. עזוב, כל דבר שאני יכול להסביר בדרך טבע, הרמב״ם לא יסביר בדרך נס. אז ברור, הרמב״ם מאמין באלוקים, הרמב״ם יודע שאלוקים יכול לעשות ניסים. אז היה בריאה יש מאין, היה קריאת ים סוף, היה מעמד הר סיני, בטח, הרמב״ם לא מתכחס לזה, הרמב״ם אורתודוקסי, הרמב״ם דתי, כן? רק הרמב״ם, כל קטע, אז גם פה למשל, כתוב למשל, והשבתי חיה רעה מן הארץ. תכף נראה איך הרמב״ן יסביר את מה זה והשבתי חיה רעה מן הארץ. כתוב למשל, ועץ השדה ייתן פריו. תכף נראה איך הרמב״ן מסביר את שני הפסוקים האלה. הרמב״ן מסביר את שני הפסוקים האלה נס גלוי, נס מובהק. שינוי הטבע של העצים, שינוי הטבע של החיות, ממש שינוי הטבע של החיות. אבל הרמב״ן, מה פתאום? כל הדברים האלה זה רק משל. כל הדברים האלה זה רק דוגמה. מה זה והשבתי חיה מן הארץ, למשל? איך הרמב״ם מסביר? מה זה והשבתי חיה מן הארץ? אומר הרמב״ם, אתם צריכים לדעת שהארץ, בימי התורה נגיד, הייתה מלאה חיות. כל הארץ הייתה מלאה חיות. שמשון, מישהו יודע איפה זה תמנתה? איפה זה תמנה? תמנה זה ליד בית שמש, 20 דקות נסיעה מפה. אז יש עריות שם, רבותיי, אל תסעו לירושלים. ודוד המלך בית לחם, כולו בית לחם, מה המרחק של בית לחם מפה? ב-45 דקות אתה מגיע לבית לחם. ובית לחם דוד ראה עריות, ודוד ראה דובים, והם ניסו לטרוף אותו, והוא הרג אותם. כל הארץ הייתה מלאה חיות. אבל לאט לאט התחילו להיות יותר אנשים. אם יש אנשים, יש בתים, אם יש בתים, יש כבישים, ויש תעשייה, וזה, ואז לאט לאט החיות נדחות, החיות מוצאים אותם. תראו עכשיו, בברזיל, אני יודע איפה, יש ג'ונגלים, בארגנטינה, ג'ונגלים שם ליד האמזון, וקורטים את העצים, קורטים את העצים. החיות שהיו שם, הם לאט לאט עוד פעם ידחקו, ועוד פעם ידחקו, ועוד פעם ידחקו. אומר רמב"ם, זה נס? אתם רואים כל איזה נס? זה לא נס. זה התפתחות טבעית של מה שקורה בעולם. וזה נקרא, והשבטתי חיה מן הארץ, לא יהיה. איך אגב, הדבר הזה כתוב בתורה. כתוב בתורה שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, תשמע, אני לא מכניס את בני ישראל לארץ עכשיו. למה? מה כתוב בתורה? פן תרבה עליך חיית השדה. כתוב בפירוש. בני אדם היו מעטים, היו המון חיות, היו גם דינוזאורים. תשמעו, דינוזאורים אכלו בני אדם כמו גרעינים, הם לא הסתכלו על, 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 על הדבר הזה. נמלים, מה זה בשבילם היה בני אדם? אז אי אפשר היה לחיות, אי אפשר היה. אמר הקדוש ברוך הוא, חכו, אתם תשארו, לאט לאט, החיות ידחו. ככה הרמב"ם מסביר. במקרה הזה גם הרמב"ן מסביר כך, אבל לא משנה, זה השיטה, זה הגישה של הרמב"ם, לא יהיו ניסים. מה כן יהיה, מה זה ימות המשיח, מה זה הברכה הזאת, מי שיקח לכם דייש את בציר וציר את זגה. זה פשוט התפתחות טכנולוגית. עכשיו אני רוצה להגיד לכם משהו. אני לא יודע, מישהו יודע מה זה פרימוס? מה זה פרימוס? מה? מי יודע מה זה פרימוס? מה? כן, גזייה, אבל לא עם גז. פרימוס זה דבר שבישלו עליו. עכשיו תראו, אל תסתכלו עליי. אני גדלתי על פרימוס. זאת אומרת, כשאני הייתי ילד, אנחנו היינו משפחה ענייה, לא היינו משפחה עשירה, אבל היינו משפחה ממוצעת, אולי ממוצעת פלוס, אני יודע מה. כשאני, זאת אומרת, לפני 50 שנה, בני אדם בישלו על פרימוס, אתם אפילו לא יודעים מה זה. אתם יודעים, אתם לא יודעים אפילו מה זה. העולם משתנה, אבל היום כשאתה מדליק משהו, היום כבר גז גם, יש כאלה חשמליים, הכל מיקרו ודברים כאלה, זה דברים חדשים. מחשב, רבותיי, כשאני הייתי ילד לא היו מחשבים. בסדר, היה מחשב, לפנטגון היה מחשב, במכון ויצמן היה מחשב, זה היה דברים ענקיים, זה היה דברים גדולים, בני אדם. אבל מה אני אגיד לכם, אתם רואים את הדבר הזה? הדבר הזה בעוד 50 שנה יהיה במוזיאון. תשאל ילד, כמו שאני שואל אתכם היום, מה זה פרימוס ואתם לא יודעים, בעוד 50 שנה ישאלו ילד מה זה ספר, כי בישיבה לא ישבו מגמרות. בישיבה לכל אחד יהיה צג, אני מתאר עצמי, שיהיה צג של מחשב. הוא צריך את הרשבו בחולין, אז הוא ככה עושה רשבו בחולין, וישר יוצא פלט של הדף, יצר בגותיות גדולות, יוצא קטנות, עם הרשבו הזה יוצא להריטבו, ככה בני אדם, אותו דבר, אתם יודעים מה זה? בעוד 50 שנה לא יהיו דברים כאלה. בעוד 50 שנה, אני אומר לכם, לא יהיו דברים כאלה. כל השערים שיפתחו, בני אדם ילכו, כבר עשיתם לכם זה פעם, יעשו ככה, מה, היום כבר גם כן יש שערים שנפתחים בכל. אתה מדבר, ואיזה מכונה שם מזהה את הזו, והשער נפתח. ובעוד 50 שנה יעשו ככה. אני אומר לכם, בעוד 100 שנה גם לא יצטרכו לעשות ככה. אתה תחשוב איזה קוד, תחשוב איזה קוד. הקוד שלי זה כוכבית 3555. ופיק, השער נפתח. איך? לא יודע, המכונה תזהה את החמצן, אני לא יודע איך. אתם צוחקים עליי? אני אומר לכם שלפני 50 שנה, אם היית מתאר לאנשים את העולם של היום, עם מחשבים, ועם לפטופ, ועם סלולרי, וכל הדברים, אנשים היו אומרים, איפה אתה? אתה פשוט לא נורמלי, איזה שטויות אתה מדבר? ככה לפני 50 שנה. זה עולם, זה ימות המשך לפי הרמב״ם. יהיה עושר גדול. רבותיי, זה מה אנחנו היום, אתם יודעים, לפני 20 שנה, 30 שנה, אני לא יודע בדיוק, לא מתמצא בבוטניקה. מכל דונם אדמה הוציאו, לא יודע, נגיד 50 קילו עגבניות, 60 קילו, 100 קילו עגבניות. היום אני שאלתי, הם מוציאים פי 40, אתם שומעים ב-20 שנה, פי 40! מוציאים פי 40 קילו עגבניות ממה שהוציאו לפני, זה פשוט לא יאומן, זה לא יאומן, זה כן יאומן, נו, זה כן יאומן. אז הטכנולוגיה צריך להתפתח. בני אדם, זאת הנקודה המרכזית. ידעו מה לעשות עם הזמן. כי לצערנו הרב, היום תדעו לכם, רוב בני אדם לא יודעים מה לעשות עם עודף הזמן. זה שבני אדם לא עובדים 7 ימים, זה שבני אדם לא עובדים 12 שעות ביום, אלא בני אדם עובדים 5 ימים, ואולי אפילו פחות, אז יש להם עודף זמן. מה עושים עם עודף הזמן? יש יותר פשע, יש יותר סמים, יש יותר זנות, תסלחו לי, יש כל מיני דברים רעים יותר, כי בני אדם לא יודעים מה לעשות עם הזמן. אבל בימות המשיח אנשים ידעו מה לעשות עם הזמן. וכך גומר הרמב״ם את היד החזקה שלו, שתרבה הדעת בעולם, ומלאה הארץ דעה את השם, זה המשפט האחרון, ומלאה הארץ דעה את השם, כמים לים מכסים. כך גומר הרמב״ם את הזומרת, בני אדם יעבדו מעט מאוד, ויהיה אושר, זה והשיג לכם, מה זה והשיג לכם דעה של בציר, ובסיר עשר עזרה, זה לא הכוונה שיהיה ניסים, שהאדם ידוש בבציר, בציר ישיג את זה, מה זה בציר ישיג את זרה? זאת אומרת, עוד שאתם זורעים, כבר בציר, לא היה דבר כזה, לא היה ניסים כאלה גלויים. אבל יהיה המון תבועה, המון תבועה, המון תבועה. ויהיה אושר, בני אדם יצטרכו לעבוד יום בשבוע, יומיים בשבוע ונגמר. שלוש שעות בשבוע, נגמר. מה הם יעשו? הנה, זה מה שהם יעשו. היום באמת קצת, תראו, יש כל יום שישי, אתם רואים מחר? תבואו מחר, תראו, יש פה 100 אנשים שלומדים. אתם יכולים שלפני 20 שנה הם היו יכולים לבוא ללמוד? לא יכולים לבוא ללמוד. כי לפני 20 שנה בני אדם עבדו 6 ימים בשבוע. אבל זה נקרא כמיים לים מכסים. זה ימות המשיח. אבל זה לא נס. היום אני מסתכל על נס, אני נכנס למטבח, מכונת כביסה, מכונת כביסה, דבר הכי פשוט בעולם. רבותיי, לפני 50 שנה לא היה כולם מכונת כביסה. היו עושים ככה, כביסה כמו, כן, ככה מכונת כביסה. לא היו טיטולים, אתם יכולים לתאר לכם היום עולם בלי טיטול, אתם יודעים איזה טיטולים? העולם היה נוח, זה לא לפני 5,000 שנה, לא לפני 500 שנה, אני מדבר לך על תקופה של 50 שנה, של 40 שנה. אני מדבר לך על תקופה כשאני הייתי ילד, ככה חיו. רוב המשפחות היה להם פריג'ידר, רוב המשפחות, אני אומר לכם, מכוניות לא היה, בסדר, היו מכוניות, אנשים עשירים היה להם מכונית. מי היה להם מכונית? לא היו מכוניות לאנשים. אז הטכנולוגיה משתנה. הנקודה הטובה זה ימות המשיח. אז זה לא שלא, כמובן, זה כתוב, ימות המשיח. רוב היהודים יעלו לארץ ישראל, יבנו את בית המקדש. רוב היהודים יהיו דתיים, מלאה הארץ דעה את השם, זאת אומרת יהיו חטאים, בטח שיהיו חטאים. אנשים יחטאו, ויהיו יותר דתיים, ויהיו פחות דתיים. לא, כמו כל התקופות. אבל באופן כללי יהיו. זאת שיטת הרמב״ם בימות המשיח. שיטת הרמב״ן. הרמב״ן חולק באופן נחרץ על הרמב״ם. ולפי שיטת הרמב״ן, ימות המשיח זה משהו ניסי, זה משהו אל-טבעי, זה משהו שלא קשור לעולם הזה בכלל. ואני רק אתן לכם אולי 3 דוגמאות בשלושה תחומים. בוטניקה, זואולוגיה וביולוגיה. מה השינוי שיהיה לפי דעת הרמב״ן שנובע מהפסוקים שלנו? אני לא אתחיל דווקא מהעניין של נתחיל לפי הסדר. נתחיל לפי הבוטניקה. בוטניקה זה צמחים, אתם יודעים זה צמחים. אז יש פסוק בפרשת השבוע, ועת השדה ייתן פריו. אני רוצה להגיד לכם מה אומר הספרה על העניין הזה של ועת השדה ייתן פריו. אתם מכירים את הספרה הזה, ספרה, כן, ספרה. אתם מכירים את הספרה הזה מרש"י בפרשת בראשית, אבל אתם מכירים רק שליש מהספרה. למה? אני אקרא לכם את הספרה, ואז תבינו למה אני מתכוון שאתם מכירים שליש מהספרה. אומר הספרה ככה, וזאת שיטת הרמב״ן. הרמב״ן מקבל את הספרה. מה הרמב״ם עושה מהספרה? נו, הרמב״ם לא צריך, זה לא הלוכה שיש לנו על אבות. הרמב״ם, נו, יש ספרה, הרמב״ם לא מקבל את הספרה הזה. אתם לא, אולי תכף אני אגיד לכם איך כן אפשר לפרש את הרמב״ם מהספרה. הקופלים כך כתוב בספרה. ועת השדה ייתן פריו. לא כדרך שהיא עושה עכשיו, אלא כדרך שעשתה בימי אדם הראשון. מניין שהעץ עתיד להיות ניטע ועושה פירות בין יומו. תלמוד אומר, זכר עשה לנפלאותיו. ואומר, עץ פרי עושה פרי. מלמד שבו ביום שהוא נטוע, בו ביום עושה פירות. זאת אומרת, הספרה מסביר שהארץ חטאה גם בנקודה הזאת. אנחנו כולנו יודעים את רש"י. רש"י אומר שהקדוש ברוך הוא אמר לארץ עץ פרי, אז מה הקדוש ברוך הוא רצה? שטעם העץ יהיה כטעם הפרי. זאת אומרת שגם הגזע וגם הענפים, אתה תוכל לאכול אותם ולהרגיש ענבים, להרגיש תפוח, להרגיש אגס, ככה הקדוש ברוך הוא רצה. והארץ חטאה, הארץ עשתה עץ, עושה פרי. עת עושה פרי, כך הארץ חטאה. אומר הספרה, הארץ חטאה בעוד משהו. כשהקדוש ברוך הוא אמר לארץ, עץ פרי, הוא התכוון, בוא ביום זורע, בוא ביום קוצר. אני זורע, אני הולך, זה פסוק מפורש בנביא. אתם יודעים איך הנביא אומר? כתוב בנביא, וניגש חורש בקוצר. מה זה וניגש חורש בקוצר? אני חורש, אני שם את הזרע בתוך האדמה, אני שם, אני שם, אני מסתובב בסוף השדה, אני חוזר, הופ, את מי אני פוגש? אני פוגש את הקוצר. אתם מבינים, כשאני עושה את הסיבוב ואני חורש, הוא כבר בא בקוצר, שלום עליכם, שלום עליכם, וניגש חורש בקוצר. הרמב״ם יסביר משל. הרמב״ם יגיד משל, כן, יהיה הרבה תבואה, בדיוק כמו שהיום. אם לפני 20 שנה, לא יודע כמה שנים, הוצאת מדונם אדמה 10 קילו עגבניות, והיום אתה מוצא 400 קילו עגבניות, זה נקרא וניגש, זה לא פלא, זה נס, טכנולוגיה, כל מיני דברים שילמדו ככה, ואתה משקה, ואתה עושה כל הדברים האלה. אני רוצה לספר לך משהו. אולי לפני 30 שנה, אני הייתי נותן שיעורים בתנך, יש פה מושבים לא דתיים, גדרות. נתתי שם שיעורים, כי הייתי עברך צעיר, נתתי שם שיעורים בתנך. יום אחד בא אליי חקלאי אחד, הרב אומר, הרב, אתה מוכרח לבוא לשדה שלי, אתה מוכרח לבוא לשדה שלי. אז באתי לשדה שלו, לקח לי את הילדים שלי, באתי לשדה שלו, ואז הוא מראה לי פלא עצום, איזה מה, מה הוא מראה לי? שההשקעה, אתם יודעים השקעה? נו, אתם אומרים מה זה השקעה, משקיעים את השדות. הוא מראה לי, בכניסה לשדה שלו, יש איזו מערכת כזאת, עם בלונים כאלה, בלונים גדולים. הוא אומר, תשמע, אתה יודע מה יש בבלונים האלה? בבלונים האלה יש כל מיני חומרים כימיקליים. עכשיו יש פה צינור, שהוא זורם ליד הבלונים האלה, ועל כל קוב מים הוא לוקח 2 CC מהחומר הזה, ועוד 3 CC מהחומר הזה, ועוד 5 CC מהחומר הזה, וככה הוא משקה את הזה, השקעה אוטומטית, ואני יכול לעמוד פה ליד המחשב של המתקן הזה, ולהגיד לו, ביום תיקח 3 CC, בלילה תיקח... הוא אומר, הכל ממוחשב היום, הכל, פעם היו פותחים ממטרות, פותחים ממטרות, פעם מושך זרע, מושך... ככה, היום זה הכל אוטומטי. אני שואל אותו, תגיד לי, אז מה אתה... מה נשאר לך כדי לעשות היום? אז הוא אומר לי, אל תשאל, הוא אומר, אתה יודע, אם פה איזה חלק אחד מתקלקל, הוא אומר, אני צריך 3 ימים להסתובב בתל אביב בשביל למצוא את ה... אתה יודע מה זה למצוא חנייה בתל אביב? ולמצוא את ה... זה לא שיש פחות, פעם אנשים היו עובדים מהאדמה, היום הם עובדים למצוא חנייה בתל אביב. לא משנה, אני רק אומר לכם את זה, אבל התפתחות, נו, זה התפתחות, אז הרמב״ם אומר, גורניש, מה זה, זה, זה לא נס, זה לא זה. הרמב״ן אומר, לא, הרמב״ן אומר, בוא ביום זורע, בוא ביום קצר, הרמב״ן אומר, כמו הספרה. כמו, דרך אגב, הרמב״ם, במורה נבוכים, שואל עלו כתוב, ואין כל חדש תחת השמש. אז מה אתה אומר, רמב״ן? מה אתה אומר, המצאות כאלה? הוא אומר, לא, רמב״ן, זה לא חדש! היה! היה כבר! היה! זה בדיוק מה שאני אומר לכם. כשהקדוש ברוך הוא ציווה את זה, הוא ככה כבר היה. אז זה עניין אחד, של בו ביום זורע, בו ביום קוצר. ב', מניין שהעץ עתיד להיות נאכל, זה הרש"י, זה הדבר השני בספרה, מניין שהעץ עתיד להיות נאכל, תלמוד לומר, עץ פרי, ג' מניין שאף אילני סרק עתידים להיות עושים פירות. השיטה של הספרי היא שהארץ חטאה גם הנקודה הזאת. הקדוש ברוך הוא אמר, עץ פרי, הקדוש ברוך הוא התכוון, כל עץ יש לו פרי. אין עצים בלי פרי. והארץ חטאה, הארץ עשתה, עץ עושה פרי. פעם יש, פעם אין, ויש גם עצים בלי פירות בכלל. 3 הדברים האלה יתוקנו, זה נס. זה נס גלוי, זה נס, 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 נס. אז הנה, מחלוקת בין הרמב״ן לבין הרמב״ם בימות המשיך. אנחנו נעבור עכשיו לזיאולוגיה, לחיות. זיאולוגיה, מי שלא יודע, זה המדע של החיות. אומר הרמב״ן, יהיה שינוי בטבע החיות. כי מה שכתוב, והשבטתי חיה רעה מן הארץ, זה הפסוק הידוע שיש בנבואה של ישעיהו, וגר זאב עם כבש. איך הרמב״ם מסביר והשבטתי חיה רעה מן הארץ, אמרתי לכם קודם. איך הרמב״ם מסביר וגר זאב עם כבש? משל, בגן חיות יהיה כלוב לנמר ויהיה כלוב לכבש, כי אם תשים אותם ביחד הנמר יטרוף את הזהו. מה הוא מתכוון להגיד? שאומות העולם יחיו בשלום. קוריאה הצפונית וקוריאה הדרומית יחיו בשלום. הכבש הפלסטיני עם הזאב הישראל. וגם זאב עם כבש, יש שלום בעולם, יש שלום בעולם. כך מסביר הרמב״ם, לא הכוונה שיהיה שינוי בטבע. אומר הרמב״ם, לא, כי פשוטו, וגר זאב עם כבש. אין כל חדש תחת השמש? אומר הרמב״ם, כבר היה כך. אתה לא ידעת שהקדוש ברוך הוא, כשהוא ברא את העולם, האריה היה צמחוני? תסתח ספר בראשית. ותראה מה הקדוש ברוך הוא הרשה לחיות לאכול. לחיות לא היה בהמיות של טרף כשהוא ברא את החיות. הם אכלו עשב, ירק עשב לאוכלה. רק אחרי שקין הרג את הבל, רק אז פתאום החיות נהיו טורפות, ורק אז נהיה. אז לכן צריכים גני חיות. אבל במות המשיח ודאי שלא יהיה דבר כזה. זאת שיטת הרמב״ן על ימות המשיח. אז ראינו הבדל בבוטניקה, ראינו הבדל בזיאולוגיה, בואו נלך על הבדל בביולוגיה. היה הריון כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם? אישה הייתה מתעברת 9 חודשים? לא, זה היה כללה. רק בכללה הקדוש ברוך הוא אמר לחווה, בעצב תביא הרבה הרבה יתרונך וצפונך. הגמרא אומרת שלפני החטא עלו למיטה 2, אדם וחווה, וירדו 4. רבותיי, בדיוק כמו שהיה, בו ביום זורע, בו ביום קוצר, בתבואה, היה בו ביום זורע, בו ביום מוליד, באדם וחווה. רק בגלל החטא נהיה הדבר הזה של הריון, והזורעים בדמעה, ברינה יקצורו עם צער וכאב וחבלי יולדה וכל הדברים האלה. לעתיד לבוא יחזור המצב, כמו שבבוטניקה וכמו שבזיאולוגיה, כך גם בביולוגיה. עוד דבר מאוד חשוב. לפי שיטת הרמב"ן, בימות המשיח לא יהיה לאדם יצר הרע. הרמב"ן כותב את זה גם בפרשת השבוע, אבל בעיקר הרמב"ן כותב את זה בספר דברים על הפסוק ומל השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך. רבותיי, גם תדעו לכם, לפני החטא של האדם הראשון גם כמעט לא הייתה לאדם בחירה חופשית. שיטת הרמב"ן, שיטת רוב הראשונים, שלא היה לאדם יצר הרע לפני החטא. עובדה שכשהנחש רצה לפתות את אדם, הנחש בא מבחוץ. היום איך עובד היצר הרע? היום היצר הרע עובד מבפנים. היום היצר אומר לי, אני מרגיש, אני רוצה את זה. נו, מה אני יכול לעשות? התורה לא מרשה לי, אלוהים לא מרשה לי. אבל היצר הרע הוא אצלי בפנים. אצל האדם הראשון זה לא היה כך. האדם הראשון, היצר הרע, היה צריך לפתות אותו מבחוץ. זה גופה היה החטא של האדם הראשון, שהוא הכניס את היצר הרע לתוכו. שואל הרמב"ן, אז איך היה אפשר לצוות אותו? איך אפשר היה להעמיד אותו בניסיון אם לא היה לו יצר הרע? אז הרמב"ם עונה על זה, היה לו ניסיון לפני כן. לפני כן הייתה לו בחירה חופשית בין אמת ושקר, לא עם תאוות. הוא ראה את האמת, הוא ראה את השקר. הרמב"ן נותן ציור אחר, אבל זה גם אפשר. תגידו, יש לאדם בחירה לקפוץ לתוך האש? כן? מה זאת אומרת? יש לו בחירה, הוא יכול, אבל זה נגד הטבע שלו. זה נגד האינסטינקט שלו. זאת אומרת, לשים יד בתוך האש, הטבע לא נותן לי. אני יכול, אבל הטבע... ככה הייתה בחירה לאדם הראשון. היום, היום, היום אני יכול לחטוא. נו, אני יכול לחטוא, נו, עובדה שאני חוטא. אבל, אתם מבינים? אז ככה זה היה לאדם הראשון לפני החטא. יחזור המצב הזה. לא יהיה לאדם יצר רע שידחוף אותו לעשות את החטא. למה האדם הראשון חטא? מה היה החשבון שלו? בוא, אני עכשיו לא נותן שיעור על, 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 על ספר בראשית, על פרשת בראשית. תזכרו ברב דסלר, אם אתם רוצים, במכתב מאליהו. חלק על את הסבר יפה. על, על, על. אני חושב שפעם אחת הזכרתי לכם את הפרבולה, אם אתם זוכרים, ירידת העולמות. פעם דיברנו על העניין הזה, למה האדם הראשון חטא. אבל על כל פנים, האדם ישתנה. הטבע של האדם ישתנה. אני רוצה להגיד לכם אולי עוד משהו. אני פעם חשבתי, אתם יודעים שגם החטא של הארץ, ומה שהרמב"ן אומר שיהיה תיקון בימות המשיח, מה זאת אומרת יהיה תיקון בימות המשיח? מה הכוונה שיהיה תיקון בימות המשיח? בואו נחשוב מבחינת הסימבול, מה הכוונה של בו ביום זורע, בו ביום קוצר? טוב, אז אמרתי לכם, זה הטבע של הבוטניקה, של העתיד. דרך אגב, גם בנביא יש את זה. בנביא יש המון שהם יהיה גידולים ועתידה חיטה שתתמר כדקל. אז עוד פעם, הרמב״ם יגיד שזה משל. אבל הרמב״ן יגיד, לא, זה כפשוטו, ישושו מדבר וצייה ותגל ערבה, בערבה פתאום, במדבר, בנגב, יהיו עצים ויהיה נערות. הרמב״ן יגיד, כן, כן, ישתנה הטבע, יהיה דבר. לא יודע אם שמתם לב, אבל המון המון ביטויים של המשיח קשורים לבוטניקה, קשורים לעצים, שמתם לב? שמתם לב של הביטוי הכי חשוב של זה, קוראים גן עדן, גן עדן, ולמשיח קוראים צמח, לא קוראים לו חיה או עוף או בהמה, אבל קוראים לו צמח. וכל נביא מדבר על, על, על התחייה של הצומח. טוב, על כל פנים, אני חשבתי פעם ככה, אני חושב שהכפירה הכי גדולה שיש היום בעולם, ממה היא באה? מבאה באה הכפירה הכי גדולה. או, הייתי שואל, אם אני רוצה שכל העולם יכיר במציאות השם, מה הקדוש ברוך הוא צריך לעשות בשביל זה? אני חושב, ליצור קשר בין שכר ועונש למעשה. זאת אומרת, אדם עושה מצווה, תראו לעצמכם, אדם עושה מצווה, מיד יורד לו סק של שכל, יורד לו סק של בריאות, יורד לו סק של שכל, של כסף, יורד לו סק של הצלחה, אני לא יודע מה. להפך, אדם הולך לעשות עבירה, טרח, יוצא פתאום פטיש של 5 קילו, מכניס לו זפתה כזאת שאדם... זאת אומרת, אם על כל מצווה היית מיד מקבל שכר, ועל כל עבירה היית מיד מקבל עונש. היה מישהו לא דתי? כל אחד היה רואה, יש אלוקים. כל אחד היה רואה, יש אלוקים. מה, אז לא הייתה לנו כמעט בחירה חופשית. הבעיה שיש צדיק ורע לו, יש רשע וטוב לו. ומה התשובה הקלאסית לצדיק ורע לו, רשע וטוב לו? התשובה לא הכי ידועה היא, חכה, אל תסתכל עכשיו על 10 שנים או 20 שנה. סגל, סוף גנב לתלייה, תראה מה שיהיה איתו אחרי 20 שנה, תראה מה שיהיה איתו אחרי 50 שנה, תראה מה שיהיה איתו בעולם הבא. בטח הרשע יש לו בכל אופן קצת זכויות, אז הקדוש ברוך הוא מעדיף לתת לו, לרשע, את השכר שלו בעולם הזה. מה השכר שלו? שניצל ועוד שניצל, זה מה שהרשע צריך, ובעולם הבא הוא יחטוף את שלו. והצדיק, נו, יש לו גם קצת עבירות, מה יהיה עם העבירות שלו? אז הקדוש ברוך הוא נותן לו את העונש שלו בעולם הזה. מגיע לעולם הבא, אז הוא מקבל את רש"י ואת תוספות ואת הישיבה שזאת ואת הישיבה הזאת, והוא שומע שיעור מרב שמעון בר יוחאי, והוא מבין את כל פלאי העולם. זה כיף לו, מה הוא צריך את השניצל? מה ייתנו לו? שכר, ייתנו לו עוד שניצל? ייתנו לו עוד חדר בדירה? ייתנו לו עוד מכונית? לא צריך, הוא צריך את השטויות האלה, הוא לא צריך את הדברים האלה. את הרשע אתה קונה בזה, את הרשע תיתן לו עוד שניצל, בשבילו זה נורא חשוב. אז הם נותנים לו את זה, זה היה, זה היה. אז מה שיהיה בימות המשיח, זה יהיה בו ביום זורע, בו ביום קוצר. זאת אומרת, בסדר, זה גם יהיה, אבל הסימבול של זה, אני חשבתי פעם מה זה העניין של אילני סרק. אילני סרק, אני חושב שיש לנו הרבה שאלות למה היה שואה? למה יש פשע בעולם? למה יש פלסטינים בעולם? זה כמו פשע, יותר גרוע מפשע. למה יש צרות בעולם? למה יש מוות בעולם? למה יש מחלות בעולם? למה? יש אילני סרק, אתם מבינים? יש דברים שאני לא מבין מה הם עושים בעולם, סתם. אבל הקדוש ברוך הוא לא רצה שיהיה כך. הקדוש ברוך הוא רצה שכל דבר תדע מה הטעם שלו. אילני סרק, אין להם טעם, כן, זה עצים בלי טעם. הקדוש ברוך הוא רצה שכל דבר תדע מה הטעם שלו. למה יש את זה ולמה יש את זה? זאת אומרת, באמת מה שאני אומר, שלפי שיטת הרמב"ן, שיהיו הדברים האלה, זאת אומרת, אתה תרגיש יותר את מציאות השם. כמעט, רבותיי, זה מה שאת אומרת, כמעט לא תהיה בחירה חופשית. תהיה לנו בחירה חופשית כמו להכניס את היד, שזה בעצם אין בחירה חופשית. כאילו. אז אולי בימות המשיח לא תהיה בחירה חופשית. זאת אומרת, תהיה בחירה חופשית. עובדה שגם אדם הראשון שהיה בדרגה הזאת, הייתה לו בחירה חופשית, אבל זאת בחירה חופשית אחרת. זה לפי שיטת הרמב"ן. אני רק רוצה להגיד לכם עכשיו חידוש גדול מאוד של האדמו"ר מחב"ד. מה שאמרתי לכם עכשיו זה קלאסיקה. מה שאמרתי לכם עכשיו, כל מי שקצת יודע מחשבת ישראל, יודע את מה שאמרתי לכם, ששיטת הרמב"ם, שאין ניסים, הרמב"ם כתב זו פירוש, רבותיי, תסתכלו ביד החזקה, בפרק האחרון של יד החזקה. אומר, רעד יעלה על דעתך, שהמלך המשיח עתיד לעשות ניסים, תשכח מזה. לבנות את בית המקדש זה לא נס. לעשות מלחמות ונצח מלחמות זה לא נס, כל הדברים האלה זה לא נס, זה בסדר. אמרתי, מה זה לא נס? לחיות בעולם ההוא, זה יהיה אחר מהעולם הזה, אבל זה לא נס, זה לא התפתחות של נס. בשיטת הרמב"ן, כמו שאמרתי, אומר האדמו"ר מחב"ד בדעת הרמב"ם, ואחת הנקודות המרכזיות של האדמו"ר מחב"ד זה, אני ניסיתי ככה למרוח את זה, אבל אני אומר, תשמע, הרמב"ם לא יכול לסתור ספרה. אני קראתי לכם ספרה. הרמב״ם לא יכול להתעלם מספרה כזה. מה שאני תמיד אמרתי לכם, שבמחשבה הרמב״ם לא צריך להסתדר עם כל החזלים. הרמב״ם לא צריך להסתדר עם כל החזלים. רבותיי, אני הראיתי לכם דבר מפורסם בשלושת האורחים האלה. הרמב״ם בפירוש לא מקבל את חזל. מה שכתוב, גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני השכינה, שזה לפי שיטת רש"י, רש"י לוקח את זה בחזל. הרמב״ם, נו, במחשובה, בדברים כאלה, בדברי האגדה, הרמב״ם לא צריך להסתדר עם כל החזלים. אבל הספרה, דרך אגב, זה לא אגדת, הספרה זה נחשב למדרש הלכה. אתם יודעים מה זה ספרה? ספרה זה מדרש הלכה על ספר ויקרא, זה ספרה. יש מדרש רבה, שזה בדרך כלל מדרש רבה, זה לא מדרש הלכה. מדרש רבה זה מדרש אגדה, אבל ספרה זה מדרש הלכה. אומר הרבי אדמור מחב"ד, איך זה יכול, הרמב״ם לא יכול לחלוק על זה. ולכן לפי שיטת האדמור מחב"ד, גם הרמב״ם מודה שיהיה איזשהו עניין ניסי בימות המשיח, וזה חידוש עצום, כי בדרך כלל הרמב״ם כותב בפירוש לא כך. רק האדמור מחב"ד אומר שלפי הרמב״ם יש שני שלבים בימות המשיח. יש שלב ראשון, שעל זה הרמב״ם וכל נושא כלים של הרמב״ם וכולם יודעים שזה טבע, כמו שהסברתי לכם עד עכשיו, זה מה שהפשט שכולם יודעים בדעת הרמב״ם. מחדש האדמו"ר מחב"ד, שגם לפי דעת הרמב״ם, בשלב השני, אחרי שיהיה בעולם כל כך שפע של תורה, ויהיה כל כך זה וכל כך זה, גם הרמב״ם יודע שישתנה הטבע של העולם. אבל זה חידוש מיוחד של האדמו"ר מחב"ד. אני חושב שאני לא אדבר היום על עולם הבא ועל עולם הנשמות, אף פי שזה חשוב מאוד, תזכירו לי פעם אחת, אנחנו נקדיש לזה גם כן איזה. אני רוצה רק בדקה אחת, גם כן, זו שיחה שלמה שהייתי צריך לתת אותה, אני רק אתן את הדבר הזה אני רוצה להפנות את תשומת לבכם לרמב"ן מאוד חשוב בפרשת השבוע, מה שכתוב בתוכחה, ושממו עליה אויביכם. בתוך התוכחה של פרשת השבוע, תדעו לכם, יש הרבה מאוד פסוקי נחמה, המון פסוקי נחמה, בתוכחה של פרשת השבוע. והפסוק הזה, ושממו עליה אויביכם, אומר הרמב"ן שזאת ברכה אדירה שהקדוש ברוך הוא מברך את בני ישראל, וזה נס שהרב חלפ אומר שלארץ ישראל יש בחירה חופשית. ארץ ישראל זה נחשב כמו דומם, אבל ארץ ישראל יש לה איזה סנסס, יש לה איזה חושים שהיא מרגישה מי יושב עליה. אני רוצה לעבור איתכם בדקה על ההיסטוריה של עם ישראל. עם ישראל, אני אשתמש בתאריכים לועזיים, לא בגלל שאנחנו מאמינים בזה, אבל אם אני אגיד לכם בית אלפים תקפתו עד גימד אלפים תרשנד, אתם לא תדעו על מה אני מדבר. אם אני אגיד לכם מ-1200 לפני הספירה עד 70 אחרי הספירה, אתם פחות או יותר תוכלו לעשות חשבון. אז אני לא מאמין בתאריכים האלה, אסור ליהודי להאמין בתאריכים האלה, אבל אני אשתמש בזה פשוט כי אלה דברים שאנחנו יותר רגילים לעשות את החשבון איתם. תראו, בני ישראל נכנסו לארץ אחרי יציאת מצרים, פה יש בזה מחלוקות, אני מתכוון לדבר במספרים מאוד מאוד גדולים, נגיד בערך ב-1400 לפני הספירה, יש כאלה שאומרים מהשנה לפני כן, שנה אחרי, בערך 1400. אחרי כן הייתה תקופת יהושע, הייתה תקופת השופטים, נגיד 1300, אלה תקופת השופטים, שלמה דוד זה בערך 1000 לפני הספירה, בעניין בית המקדש, בערך. אחרי כן בית ראשון, בית ראשון נחרב לפי השיטות שלהם בשנת 585 לפני הספירה, בית שני נחרב בשנת, התחיל להיבנות בשנת 515, עד שבנו אותו, עד שזה נגיד בערך ב-350 אז בנו אותו, 420 שנה הוא עמד, בשנת 70 נהרס בית המקדש. ואז התחילה הגלות, בשנת 200 כשרבי יהודה הנשיא חיבר את המשנה, רוב היהודים היו בארץ ישראל. רוב היהודים היו בארץ ישראל. בשנת 500, כשחתמו את הגמרא, אז כבר רוב היהודים היו בבבל. זאת אומרת, בערך בשנת 300, אחרי הספירה, אז היהודים, רוב היהודים נדדו מארץ ישראל. אז אם אני לוקח נגיד 1300 לפני הספירה, עד 200-300 אחרי הספירה, מ-1400, יוצא שבני ישראל היו בארץ ישראל, בעם, בתור עם, בערך 1600 שנה. כי בערך בשנת 300, נגיד, התחילה, טוב, יש כאלה, הגלות התחילה בחורמה בית המקדש. נו, בסדר, אפשר. באמת זה לא נכון, כי אחרי חורבן בית המקדש, הסנהדרין הנחה לצפון, לאושה, לטבריה, והיו הרבה יהודים. במרד בר כוכבא, שהיו 132, היו המון יהודים פה, מתו מיליונים של יהודים. אז ניגח מ-300, מתי בני ישראל התחילו לחזור לארץ ישראל? נגיד 1900. היה לפני כן עליית תלמידי הגרא, היה עליית רבנים מתימן, היו פה ושם עליות, אבל באופן מסיבי התחיל בערך ב-1900. אז כמה זמן בני ישראל לא היו בארץ ישראל? גם כן 1600 שנה. בערך יוצא שבני ישראל, עוד פעם, כעם הם היו בארץ 1600 שנה, ואחרי כן הם עזבו את ארץ ישראל גלות בערך גם כן מ-300 עד 1900, זה גם כן 1600 שנה. אל תתפסו אותי, אני לא מדבר על עשרות שנים, אני מדבר היסטוריה בגדול. מדהים, מדהים, רבותיי, מדהים. כל השנים, ה-1600 שנה, שהיו פה יהודים בארץ ישראל, ארץ ישראל הייתה פורחת. ארץ ישראל נחשבה לאחד הארצות הכי טובות בעולם. לא רק התורה אומרת ארץ זבת חלב ודבש, לא רק התורה, אם זה היה שקר, כל הגויים היו צוחקים על זה. אתם לא רואים אף אחד שצוחק על מה שכתוב ארץ זבת חלב ודבש. אתם לא רואים בהיסטוריה, יש לי ציטוטים שלקחתי מכל מיני מקומות. גויים מדברים על ארץ ישראל, ארץ ישראל, ארץ ישראל. מה היה ב-1600 שנה שלא היינו בארץ ישראל? היו פה ערבים, היו פה מוסלמים, היו פה נוצרים, מסעי הצלב, ריצ'רד לב הארי, צלבנים, היו פה צלבנים, היו פה אוטומנים, סלג'וקים, ממלוקים, פחתוכים, פסלוכים, לא יודע, כל מיני ארצות היו פה. ארץ ישראל הייתה הזבל של העולם, הזבל של העולם, הארץ הכי... שום דבר, שום דבר. לא ישבו פה אנשים דבילים. הצלבנים היו אנשים מתורבתים שבאירופה הצליחו. פה לא הצליחו לעשות שום דבר, הצלבנים. הטורקים, הערבים, כל המקומות בעולם היה בסדר. באו לארץ ישראל, שום דבר. יש מכתבים של הרמב"ן, מה שהוא ראה פה בארץ ישראל, הכל אפס.
יש מכתב מפורסם של מארק טוויין, שמעתם על מארק טוויין? סופר אמריקאי, בא לארץ ישראל, אומר, זה ארץ התנ"ך, זה ארץ הקודש, חרפה. תיאורים של בנימין מתודלה, מאיזה מהתקופה, מהמאה הזאת, מהמאה הזאת, מהמאה הזאת.
באו יהודים לארץ ישראל? איזה יהודים באו לארץ ישראל? יהודים בחוץ לארץ לא עסקו בחקלאות. יהודים בחוץ לארץ לא ידעו מה זה מעדר, הם לא ידעו מה זה... באו היהודים בחוץ לארץ, עסקו בכסף, עסקו בהלוואות, עסקו בתורה, עסקו במי עסק. באו לארץ ישראל, ארץ ישראל התחילה לפרוח. עכשיו, זה כתוב בגמרא. מה זה הנס, הנס הגדול, מה זה יהודים, מה זה הגאולה הגדולה? ואתם, הרי ישראל, ענפיכם תיתנו, פריכם תיתנו. אין לך קץ מגולה מזה, אומרת הגמרא במסכת כתובות. לא יאומן, לא יאומן. אתם יודעים שהיום מבחינה חקלאית, מדינת ישראל, אני חושב שיש לה את היצוא הכי חשוב מבחינה חקלאית, עם מדע, עם הטפטפות, עם זה, עם זה, עם זה. אני רוצה לגמור עם סיפור של גוש קטיף. שמעתם על גוש קטיף? אתם יודעים מה היה בגוש קטיף לפני 3-4 שנים. אני רוצה לקרוא לכם קטע. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל גוש קטיף נחשב לאחד ה... קודם כל אני אקרא לכם את הרמב"ן שאמרתי קודם. לא תמצא בכל היישוב ארץ אשר היא טובה ורחבה ואשר הייתה נושבת מעולם, אבל עכשיו היא חרבה כמוה. כי מאז יצאנו ממנה, אומר הרמב"ן, לא קיבלה אומה ולשון. לא קיבלה אומה ולשון. וכולם משתדלים להושיבה, ואין לאל ידם, הם לא מצליחים. יש פה יוספוס פלביוס, זה פשוט הביאו אגרונום, מי שמתמצא בחקלאות, לגוש קטיף, ושאלו אותו מה אפשר לגדל בגוש קטיף. אגרונום עולמי. אמר להם, יצמחו לי שערות בכף היד אם יצמח משהו על האדמה הזאת. אלו חולות נודדים ואי אפשר לגדל עליהם כלום. כך פסק המומחה לחקלאות שהובא מרחוק. מעולם לא התקיימה במקום הזה חקלאות כלשהי. חפרתי, חיפשתי שרידים, כל מה שמצאתי היה רק סימנים של בדואים. כך קבע הארכיאולוג שבדק ביסודיות את כל האזור. חממות בחול תמהו הערבים, היהודים השתגעו, מג'נון, היהודים מטומטמים. איזה בזבוז זמן וכסף, אנחנו חיים פה כבר עשרות שנים, לא גדל פה שום דבר. אני לא יודע אם אתם יודעים, כל החסלטים, כל הזה, גוש קטיף זה פשוט הצלחה כלכלית שלא תאומן. העגבניות הצליחו מעל למשוער. רק אחרי שנתיים שלוש התברר שהעגבניות הסתדרו עם החול מצוין והניבו כמות כפולה ומכופלת מהצפוי. לא רק העגבניות, כל דבר שנזרע באדמת הגוש הפך אותה לאדמה טובה ופוריה. החקלאות הזאת השיגה מקום ראשון בארץ בפוריות ובאיכות הירקות. ולא רק בארץ, חלק גדול מהיבולים נמכר בחוץ לארץ וזכה לביקוש גדול. לפני 4 שנים הרסו את גוש קטיף. מה קרה? תראו, מי עבד שם? זה היה של יהודים, אבל עבד שם אחמד ומוסטפה ועבדו שם הערבים. הערבים מטומטמים. הוא עבד שם 20 שנה, הוא עבד שם 20 שנה. אז בטח היהודי הלך, אז הוא יבנה חממות, והוא ימשיך, הוא יודע מה צריך לעשות, זה תורה כל כך גדולה. מילא אם הוא עובד שנה, 20 שנה הוא עבד שם אחמד, 20 שנה עבד שם מוסטפה, הוא לא יודע, תעשה כך, ולא, היהודים לא החביאו מהם את האינפורמציה. תלכו לגוש קטיף, מה תראו? תלכו לגוש קטיף, מה תראו? שממה! שממה! אפס! גורניץ! לא יומן, פשוט לא יומן. חסר להם כסף? לא חסר להם כסף. הם לא... ושעממו עליה ויבחר. אומר הרבן, זאת ברכה שהקדוש ברוך הוא נותן לעם ישראל. ארץ ישראל מרגישה מי יושב עליה. וכשבאים יהודים, ארץ ישראל, בכיף, היא נותן. ואם זה מוחמד ומוסטפה, שיבור את הראש. זה אולי גם כן חלק מהסימנים של הגאולה העתידה.